פרשת השבוע בעזרת השם, השבת, פרשת יתרו. ובתוך הפרשה יש לנו את עשרת הדיברות. כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? לא לדבר שמה. מה זה בראשית? מה זה ראשית? בראשית. מה זה ראשית? אז רש"י מוכיח באותות ובמופתים שזה לא כפי שלמדתם אצל שושי, המילה בראשית זה לא in the beginning. הרש"י מוכיח שמה בצורה מופתית שהמילה בראשית הכוונה בית שבשביל, בשביל ראשית נברא העולם. ומה זה הראשית הזאת? או שזה עם ישראל או שזה התורה. כל העולם כולו חיכה מתי יגיע היום המיוחד הזה, יום השישי. מה זה השישי? כל הבריאה כולה עומדת ומחכה ליום השישי, לבב בסיוון, שבו ישראל יקבלו את התורה. אז אנחנו רוצים היום לבחון כמה עניינים שיש בפרשה. דבר ראשון שמציג קצת פה בפרשה זה ההצעה שהציע יתרו. מגיע יתרו למשה רבינו ואומר לו, תראה, אתה, אני רואה אותך יושב מהבוקר ועד הערב, דן ומנהיג את העם הגדול הזה, אבל לא תצליח לבד. לא. אתה צריך להציל סמכויות. אתה צריך לעשות שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות. לא כל איזה שאלה קטנה בדיני ממונות צריכים לפנות אליך. שיפנו קודם כל אל השופטים שקיימים אצלהם במחנה. אם יצליחו, טוב. אם לא יצליחו, יעבירו את זה לערכאה הבאה. וכן הלאה. ורק הדבר הקשה, יביאו אליך. אותה יצאה טובה או לא יצאה טובה?
מצוינת.
יצאה מצוינת. אלא, שכתוב באיכה רבתי, מדרשים על איכה. כתוב שמה, שחוכמה יש בגויים. כאמרה המפורסמת, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין, אבל חוכמה בגויים תאמין. אני רבותיי רוצה לשתף אתכם. יש פירוש מפורסם של האבן עזרא. אני לא יודע אם שמעתם או לא שמעתם. יש אבן עזרא מאוד יסודי. האבן עזרא בפרשה הקודמת שואל שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, אני לא מבין. עם ישראל היו 60 ריבו. 60 ריבו זה למעלה מחצי מיליון אנשים. שזה רק הגברים. אם נוסיף להם גם את הילדים, ונוסיף להם גם את הנשים, רותה בקלות אפשר להגיע לכמעט ל-3 מיליון. אז בוא נתאר לעצמנו, 3 מיליון אנשים, 600 רכב בחור, אומר האבן עזרא, זה בהליכה, אתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך להילחם. אתה פשוט הולך, ואתה כמו השופל שמרים את כל הגבעות שיש בפני הדרך, אתה פשוט חוזר אחורה, ובזה אתה מסיים את המצרים. ואז באמת לא תוסיפו לראות את המודע עד עולם. מה זאת אומרת שעם ישראל רועד מהמצרים? מה קורה פה? ככה שואל האבן עזרא, שאלה מתבקשת. ופה רבותיי מייסד האבן עזרא יסוד מאוד גדול. באמת זה גם נכון להיסטוריה של עם ישראל. יותר קל להוציא את ישראל ממצרים, אבל להוציא את מצרים מישראל זה הרבה יותר קשה. מדובר בעם שדורות שלמים הרושם שלו הוא חי בתור עבד. ואיפה אתה הולך? וברגע שהעבד רואה את האדון שלו מולו, הוא לא מסוגל לעמוד מולו ולהילחם בו. לכן הוא פוחד, צריך את התפילה של הקדוש ברוך הוא, כדי שיוציא אותה מהסיבוך. רבותיי, אתם יודעים, ופה מוסיף פה אבן עזרא דבר פילי, אני רוצה להקריא לכם את הלשון שלו. אומר האבן עזרא, ומחשבות השם עמקו. לשון האבן עזרא, לשון מיוחדת מאוד. משה, שמע, ומי יוכל לעמוד בסודו? ולא לבד נתקנו עלילות. הוא רוקם את כל התהליכים שקוראים, הוא מה שנקרא מושך בחוטים. אומר אבן עזרא, אולי סיבב השם שזה, זה, שיגדל משה בבית המלכות. חשבתם על זה שהקדוש ברוך הוא סיבב את זה? הרי מה? הקדוש ברוך הוא לא יכול להחיות את משה רבנו בדרכים אחרות, רק בדרך הזאת. שבתי לב, משה רבנו גדל כנסיך. עכשיו, מה העניין בזה? זה סתם. או שיש פה איזה משהו פנימי שעומד מאחורי הדברים הללו. אומר האבן עזרא, משה גדל בבית מלכות. הוא גדל עם גינוני מלכות. להיות נפשו על מדרגה העליונה, בדרך הלימוד והרגילות, ולא תהיה שפילה או רגילה להיות בבית עבדים. אומר האבן עזרא, שים לב, סיבב הקדוש ברוך הוא בדרך פלאית, שמנהיג ישראל התגדל בתוך בית מלכי. ועוד איזה מלך? האימפריה העולמית מצרים הייתה. כל העולם כולו היה בביטול גמור לכל מה שקורה במצרים. אומר האבן עזרא, תשים לב, עם ישראל עם נפש של עבד לא מסוגלים לעמוד מול מצרים, לעמוד מול המצרים. אבל משה רבנו היחיד שהוא גדל בבית פרעה, והוא לא קיבל את הרושם של העבד, הפוך, הוא קיבל רושם של גינוני מלכות. וזה מאוד מופלא מאוד. אז רבותיי, עכשיו אני רוצה להצים את השאלה. ואולי נוסיף עוד קצת פלפל השאלה. רבותיי, אחרי שמשה רבנו עזב את מצרים, לאיפה הוא הלך? יש חור שחור. אתה יודע מה זה חור שחור? הוא יצא, בוא נגיד בגיל 20, ואני, מה שנקרא, מפסיד עליכם. בוא נגיד יצא בגיל 20. מתי הוא חזר? בגיל 80. זאת אומרת, 60 שנה חור שחור, לא יודעים מה קרה משה רבנו. מה היה שם? יש אומרים, הוא היה מלך בקוש. ככה יש אומרים. שמו אותו מלך עליהם. ורוצה מדובר באדם שלמד תכסיסי מלכות, גדל כנסיך, לאחר מכן כיהן כמלך, והוא חוזר וצריך את העצה של יתרו. רבותיי, גם אם היינו אומרים, נגידו, המציא איזה אטום. רבותיי, זו עצה כל כך פשוטה. כל כך פשוט. אדם אחד לא יכול להעניק 3 מיליון אנשים. זה לא הגיוני. מה חשב משה רבנו לעצמו? שהוא באמת יכול לבד לדון את כל העם מהבוקר עד הערב? רק מקבלים. מה קורה פה, רבותיי? והפרשה גם נקראת על שמו של יתרו, תכף גם על זה צריכים לדבר. מה זכה יתרו שפרשה שלמה נקראת על שמו? מה הזכות הגדולה ביתרו? אז בואו ננסה קצת להתבונן באישיות הזאת של יתרו, נעשה היכרות, נעים להכיר, אחרי זה אולי נעמוד על השאלה השנייה. פסוק אומר, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עבדו, כי הוציא ישב את בני ישראל ממצרים. יפה. רבותיי, בפרשה הקודמת, לא הייתם פה, אבל שם למדנו, בקריאת ים סוף, כתוב, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. ההשפעה שהייתה לעם ישראל על האנושות היא השפעה פילית. ואפילו אחרי 40 שנה, אותו היום אתה קורא איזה משהו בעיתון, אחרי יום יומיים, למרות, הוא גנב, הוא עשה, הוא הזה, זה, הוא כל נגמר. כאילו לא קרה שום דבר. לא משנה, כל המחדלים שהוא עשה, אחרי יום יומיים הכל נעלם. שבוע, שבועיים, עוברים בחירות, הכל בסדר. עבוד 40 שנה. מתי שרחב מעלה את שני המרגלים, מה היא אומרת להם? אנחנו רועדים מפניכם, אשר שמענו, אשר הוביש השם, את כל מה ש... רבותיי, זה 40 שנה, זה לא אירוע שקרה אתמול. 40 שנה, איזה רשימו זה היה בעולם. רבותיי, אבל בן אדם אחד בלבד, הרושם שהוא שמע ממה שקרה, הוא גרם לו גם להוציא לפועל, לצאת לפועל, רק לא, לשמוע, לא רק שמע את הדברים. וישמע יתרו, הרבה שמעו. אבל מה שמועה שמע, הוא בא. רבותיי, זה יסוד גדול שצריך ללמוד, שיש משהו ללמוד גם מיתרו. שאתה שומע הדברים. אתה לא רק משאיר אותם במדרגת השמיעה, כמו שהרמב"ן באיגרת שלו המפורסמת לבן שלו הוא כותב. אתה שומע שיעור, אתה קורא כמה דברי חוכמה, אל תסמך מהם, אל תשאיר אותם ברובד המחשבתי. תראה מה אתה יכול לשנות. סיימת פה את השיעור, אחרי זה אתה הולך לחדר האוכל, תראה אם אתה יכול ליישם את מה שלמדת. חדר האוכל, בחדר, במשפחה, עם החברים, האם הדברים שאתה לומד אתה מצליח ליישם אותם, או שזה רק הופך להיות איזה שיעור רעיוני, פילוסופי? רבותיי, יתרו לא רק שמע, הוא שמע ואמר, אני לא יכול להיות אדיש למה שאני רואה, מה שאני שומע. ועל פי זה השבוע ישבנו קושיה חזקה מאוד. אתם יודעים שיתרו, יש מחלוקת מתי הוא הגיע. יש אומרים יתרו הגיע לפני מתן תורה, ספרה וסייפה. יש אומרים שיתרו הגיע לפני מתן תורה, ויש אומרים שיתרו הגיע אחרי מתן תורה. יש מחלוקת מתי הוא הגיע, מחלוקת מרתקת בראשונים. אז אם הוא הגיע לפני, אני מאוד מבין. פרשה אומרת, וישמע יתרו חוי מיין וכו', ואחרי זה, אחרי כמה פסוקים, אומרת לנו התורה מעמד הר סיני. אבל למאן דאמר שסובר שיתרו הגיע אחרי מעמד הר סיני, למה אתה כותב את זה עכשיו? תביא את מעמד הר סיני! תביא את הסיפור עם יתרו. רבותיי, אז הבעלבטים פה יגידו לי, גמרא מסכת פסחים ודבר עמוד ב', אין מוקדם ומאוחר בתורה. זאת אומרת, נכון, אתה נפגש עם יתרו לפני מתן תורה, אבל דע לך, הוא בפועל היה אחרי מתן תורה. יפה מאוד. אבל למה התורה כתבה את זה בדרך הזאת? זה שאלה שלא שואלים, זה בלבטים. למה התורה עשתה את זה? למה היה חשוב לתורה להפגיש אותנו עם האיש הזה לפני שמקבלים תורה? למה לא אחרי? ואני אומר, יש משהו שצריך להתקבל אצלנו, איזה רושם שצריך לקבל לפני שמקבלים תורה, לשמוע מיתרו. אתה שומע את הכנות שלו. אתה רואה בן אדם ששומע דברים, דברי חוכמה, דברים, הגדלות של עם ישראל, והוא לא נשאר אדיש לזה. הוא אומר, אני לא, מה שנקרא, מפתיר כדי שתקד. בניגוד למה שראינו אצל עמלק. עמלק, אחרי שישראל יצאו ממצרים, הוא בא להילחם בהם. רבותיי, אנחנו, מה שנקרא, סמוך ונראה לפורים. יש בהרבה מה לדבר, בעזרת השם, עד, בתוך ה-30 יום, קודם החג, כתוב הגמרא אומרת, 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג. אבל פורים זה קשור לעמלק, הגג, המן, הגגי, הוא היה מזרע עמלק. רבותיי, עמלק רואה את מה שמתרחש עם עם ישראל, והוא אומר, זה מאיים עליי. האמת הגדולה הזאת, אני לא יכול איתה. אני חייב להילחם בה! אני לא יכול להשאיר אותה, כי זה מאיים עליי מה שאני רואה פה. רבותיי, שתי אנשים רואים את אותו אירוע. השאלה, מה אתה פועל עם אותו דבר שראית? האם אתה נלחם בזה? כי אתה מרגיש מאוים? או שאתה אומר, תראה איזה גודל, תראה איזה פלא עם הזה. איזה דברים, איזה אידיאלים יש לו. למרות כל מה שעושים לו, הוא מעולם לא שונא ולא טובח סתם. איזה עם זה? אני לא יכול להישאר אדיש. רבותיי, מישהו מדד ופעם ספר כמה לוקח להגיע ממדיין, איפה שהיה יתרו, עד איפה שישראל נמצאים. אז ספרו שזה קילומטרים מפליא. תבדקו במפה. הוא עזב את הכל ובא לעם ישראל. אז קודם כל תכיר את האישיות הזאת המופלאה שנקראת יתרו בדרך הזאת. בוא נכיר אותו בעוד מבט. הגמרא אומרת, תלמדו מבבא בתרא ט"ז, שלושה יועצים היו לו לפרעה. שלושה יועצים היו לו לפרעה. בוא נראה אם אנחנו זוכרים אותם, בוא נספור אותם. אחד, יתרו, יפה מאוד. מי עוד? איוב, אמת. ומי השלישי? בלעם הרשע. יפה. בא פרעה, הושיב אותם על השולחן ואמר להם, מה עושים עם היהודים? מה קורה? זו התרבות לא נורמלית. מה אני עושה איתם? הם מפחידים אותי. אמר לו בלעם, בולע עם. אל תשאיר אותם. אל תשאיר אותם, זה לא טוב לך, תוריד, תחסל אותם. איוב, שתק. הראה פנים לכאן, פנים לכאן, שתק. יתרו, מה אתה אומר? יבוא השלישי ויכריע ביניהם. הוא אומר, רגע, hold it, יש לי שיחת טלפון, אני כבר חוזר. רבותיי, מאות הזמן הוא לא חזר. הוא לא היה שותף לכל המהלך הזה של שעיבוד עם ישראל במצרים. הוא אומר, אני, למרות שזה לא העם שלי, אני לא מוכן להיות שותף. כתוב שיתרו ברח. אמר, אני לא מוכן להיות שייך לכל המהלך הזה שהוא לא הולך להתרקם פה. לרדות באנשים, לזרוק אנשים, לא בשבילי. קם מהלך! עוד מבט שאנחנו מתבוננים על האישיות הזאת שנקראת יתרו. אם זה לא מספיק, רבותיי, יש לי עוד משהו בשבילכם. הבנות של יתרו מגיעות מוקדם הביתה. אז יתרו יושב לו בטח בסלון עם העיתון היומי, והוא רואה את הבנות שלו מגיעות הביתה. או, שולם הלכם, שולם. מה קרה? באתם מוקדם היום. יש שם איזה איש שהציל אותנו. זה יפה מאוד, אולי אפשר להתחיל להכין את ארוחת הערב. לא! איפה הוא? איפה הוא? מה השארתם? תביאו אותו לפה מיד. מה אתם משאירים אותו שם? תביאו אותו לפה. זה יתרו, נעים להכיר. נעים to meet you, מי האיש? אנחנו קוראים את זה כמו תהילים המחולף. והתורה מציינת את זה. התורה מדגישה את זה, את האישיות הזאת שעומדת לפניך. מי זה האיש? חז"ל אומרים עוד יותר מזה. שהוא חזר בחזרה לגייר גם את משפחתו. זאת אומרת, יש לו מבט לא רק פרטי, יש לו גם מבט יותר רחב. לפני שאתה מקבל תורה, לפני שאתה תקרא פרשת עשרת הדיברות, תעשה ביקור. אצל האישיות הזאת שנקראת יתרו, תראה את ההתנהלות שלו האישית, איך הוא מתנהג עם המשפחה, איך הוא מתנהג עם האנושות, ואחרי זה תקבל תורה בבחינת הדרך ארץ שקדמה לתורה. ופה אני רוצה לנפץ פה פרה קדושה שאולי גדלתם עליה. משפט שהרבה אנשים שלא שומעים תורה ומצוות משתמשים בו. דרך ארץ קדמה לתורה. מכירים את זה? אתם יודעים מה הפשט? אין דבר יותר חשוב ונאצל מהתורה, שלא יבלבלו אתכם. אין דבר יותר גדול ונאצל מתורתנו הקדושה. אין דבר יותר גדול ממנו. כתוב, זה היה מונח אצל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה. הסתכל בתורה וברא עלמה. אז מה הכוונה דרך ארץ קדמה לתורה? דרך ארץ קדמה לתורה פירושו, שכדי שהתורה הגדולה הזאת תוכל לשכון אצלך, להיות חלק ממך, לשנות אותך, לעצב אותך, צריך לה את הבסיס. זה כמו שיש לאדם יין משובח בציר 1894, ועכשיו הוא רוצה לשים את היין המשובח הזה באיזה כלי, אבל הכלי מחורר. שם את היין, הכל יוצא מהצדדים, הכלי לא מצליח לשמר את התורה הגדולה שיש. דרך ארץ קדמה לתורה, זה אומר שדרך ארץ זה הבסיס, זה המצע. כדי שתוכל לזכות לתורה, שהיא תשמר בך, התורה הגדולה הזאת, האדירה הזאת, כדי שתוכל להחזיק אותה, אתה צריך את הדרך ארץ. לא זה דרך ארץ, זה גדול מתורה. אני עושה עכשיו משוואה, כותב דרך ארץ, שם קו ללא סימון, ואתם תמשיכו אותו, ובצד השני אני כותב תורה, וכולם יגידו, דרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה שדרך ארץ זה גדול מתורה. יופ, זה לא נכון. תורה, הדבר הכי הכי גדול שיש בעולם, הכי חשוב שיש בעולם. אני זוכר לפני שנים, התארח פה בישיבה, ענק שבענקים. לצערנו לא זכינו מספיק, לנוק ממנו מספיק שנים של תורה. הוא נפטר, אפשר להגיד, נפטר צעיר. רב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הרב מוך. אני זוכר, הוא פה התארח אצלנו בשבת, לפני אולי 15 שנה, 20 שנה. לראש הישיבה, מרוב הענווה שלו, שמגיעים תלמידי חכמים, הוא נותן להם להגיד את השיחה בערב שבת. לא יודע אם יש מקום כזה. שראש הישיבה, שמגיע מישהו, נותן לו יש ראש ישיבה. אחרי זה, נכבד אותו. אני אשמח שמישהו יחליף אותי בשיעור אחרי מנחה, אני אשמח מאוד. אבל בתור דרשה לערב שבת, איפה זה עומד? אז ראש הישיבה כיבד אותו. הוא עלה ודיבר. כמדומה היה יתרו לפני יתרו. גמרא מסכת שבת, קופי עמוד א'. אומרת הגמרא, מה זה אנוכי השם אלוקיך? גמרא אומרת, אנוכי השם אלוקיך זה נוטריקון. אתם יודעים שהתורה נדרשת בכמה רובדים. זה לא איזה דוקטור שכתב איזה מאמר בעיתון. תורה זה משהו אלוקי. יש לו כל מיני זוויות, כל מיני חשבונות, יש לו כל מיני עומקים. אתה לומד פשט, אתה לומד רש, אתה לומד רמז, אתה לומד סוד. המון המון עובדים ועומקים. לפעמים אתה לומד בשיעור א', מאמר מסוים, או איזו פסקה מסוימת של הרב קוק, אתה לומד אותה אחרי כמה שנים, פתאום אתה מוצא בטעם מיוחד. הנה, אנשים פה מחייכים. המבוגרים, כן, הצעירים רק התחילו. אומרת הגמרא, אתם יודעים מה זה אנוכי השם אלוקיך? אנוכי השם אלוקיך זה נותר עיקון. הרב מרדכי אמר את זה פה לפני 20 שנה. הגמרא אומרת, אנוכי, אנא נפשי כתיבת יאיבת. בתרגום לעברית, אני את נפשי כתבתי ונתתי. שאתה לומד סוגיה בגמרא, שאתה לומד פסקה באמונה, שאתה לומד הלכה בשולחן ערוך, שאתה לומד פסקה במוסר בספר רוחות צדיקים ומסילת ישרים, אתה מכניס לתוכך, זה לשונות של הרב, הרב מרדכי שטרנברג, אתה מכניס לעצמך חתיכת אלוקות. תבין מה אתה עושה. אחרי כמה שנים שלמדנו קצת בישיבה, אתם יודעים, אם אתם מסתכלים על מערכת השעות של בחור שלומד בישיבה תיכונית, אז יש לו מערכת שעות. כתוב, משעה 8 עד 10 הוא לומד גמרא, משעה 4 עד שעה 5 יש לו מתמטיקה, אחרי זה יש לו פיזיקה. זאת אומרת, הכל זה מקצועות, מקצועות, מקצועות. כאילו, תשמע, יש לימוד מתמטיקה, יש פיזיקה, יש תלמוד, יש תנ"ך, בסדר, זה כל... שמים את כולם באותו מדרגה. הוא אומר, מרדכי, אתה לא מבין. מה אתה לומד? אתה מכניס את זה לרובריקה שווה ושווה עם פיזיקה. אתה רציני? אתה לא מבין מה אתה לומד? אתה מכניס לעצמך דברי אלוקים. הרי ענניו שהכתיבה תהיה איבת. מה אתה מקבל? מה אתה לומד? תסגר על עצמך, אתה לא מבין שזה לא אותו, מכניסים אותו בגמרא, תלמוד, מערכת שעות, הילד מקבל מערכת שעות, מדביק אותה בחדר וקורא, מה צריך לשים בילקוט? אתה לא הבנת כלום, אתה לא מבין כלום, מה אתה עוסק, מה אתה לומד? אתה לומד דברי אלוקים חיים, זה מה שאתה נכניס לעצמך, זה הטריר. אז אמרנו שלפני שניגשים למעמד הר סיני, אנחנו עוברים דרך יתרו. כדי שהתורה הגדולה הזאת שלנו תוכל להירשם אצלנו, תוכל לקבל אותה. אז תתבונן קצת ביתרו, באישיות המופלאה הזאת. אולי הוא הגר הראשון שהתגייר בעולם, לדעתי. הוא הראשון שהתגייר אחרי, נאמר, אחרי מתן תורה. לפני מתן, הראשון. כתוב שהוא התגייר. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. הוא עבר על כל האלויות שקיימות בעולם, על כל הוא עבר. עד שהוא הגיע למסקנה. זה האמת. ואני לא מוכן רק שהיא תעבור לי מאוזן לאוזן. אני הולך להיות חלק ממנה. אני לא יכול לעמוד מנגד. זה האיש. זה האישיות הזאת. ואולי זו גם הסיבה שהוא זכה, באמת. אדם שבאמת כל כולו טעור ושומע את הדברים הגדולים האלה, ולא רק יושב רגל על רגל, אומר, זה נחמד, יפה, זה טוב, זה שיעור נחמד. לא. הוא אומר, אני רוצה לקחת את זה, אני רוצה להיות חלק מזה. אז אולי זה גם הסיבה, למה באמת הוא זכה. שמעמד הר סיני, המעמד הגדול הזה, שכל האנושות כולה חיכתה וציפתה ליום הגדול הזה. איך אומר רבי יוסף בגמרא בשבת? לולא היו יומה, יומה דקגרים, כמה יוסף ניקה בשוקה. בלי היום הגדול הזה, בא בסיוון, מעמד הר סיני. כמה יוסף, הייתי, לא יקרו מרבי יוסף, הייתי יוסף. מה עשתה התורה, מה התורה השפיעה עליו? מה התורה שינתה אותו? אנחנו רואים. תמיד אמרתי, בחור מגיע בתחילת שיעור א', סיים את השיעור, את השנה, הוא נפגש עם החברים שלו, אומרים לו, תשמע, יהודה, זה לא יהודה שהכרנו. אני אומר, ברגע שאני שומע את זה, אני אומר, עשינו משהו השנה. משהו השתנה, משהו התהפך בתוכו. כן, משהו מצאנו אצל שאול, שהוא נפגש אצל חבל הנביאים, אקר, בטח אתה זוכר את זה. הוא נפגש עם חבל הנביאים, ופתאום התחילו להגיד, הגם שאול בנביאים, אומר לו שמואל, ונהפכת והיית לאיש אחר. לא הבנתי. שאול היה, שאול נשאר. לא. ונהפכת והיית לאיש אחר, אתה הולך להתחבר עם חבל הנביאים האלה. המחשבות שלך, השאיפות שלך, מדרגת החיים שלך הופכת להיות מדרגה אחרת. וזה מה שהרמב"ם מחנך ואומר, שהאדם הוא יצור מדיני בטבע, אנחנו צריכים לכל שיעור צריך להגיד את זה. כמה הסביבה משפיעה. ולכן אדם שיוצא החוצה, כמה הוא צריך להיות מחובר ומקושר. שחס ושלום הוא לא יתחיל, מה שנקרא, לקבל את המהלכים שמתנהלים מסביבו. תמיד הוא צריך לחזור בחזרה ולקבל את ה... כבדו, מספרים על דרור ויינברג, שבמקום דמו. שהיה לומד יום חמישי בערב, הוא היה מחת, היה הולך ללמוד של אחד מגדולי רבותינו שעות כדי להתמלא, להבין מה אני, יום ראשון בבוקר אני עכשיו יוצא לי איזה שלושה שבועות פה ושם, תבין מה אתה עושה. אתה הולך לצבא אחרי שנה וחצי, אחרי חודש אני מתקשר, אני רוצה כבר לחזור. לא הבנת כלום מה אתה עושה. לא הבנת איפה אתה הולך. הוא היה מתמלא להבין מה הוא עושה. מה זה להגן על כלל ישראל? מה המשימה הזאת שאני עושה אותה? בנקל אתה יכול להגיד, שמה, העיקר זה הקצונה והכבוד והמעמד הזה. בלבלת. בשביל אתה מתגייס? בשביל שופוני? בשביל אתה הולך להתגייס? אתה לא מבין מה אתה מתגייס. אין לך מה לצאת להתגייס אם אתה לא מבין לאן אתה הולך. אם אתה הולך להתגייס מתוך הבנה מה אתה עושה, אתה לא תתקשר אחרי חודש, תגיד, נו, אני רוצה כבר לחזור לישיבה, אני מתגעגע כבר לישיבה. זה גם מתקשר למה שהרמב״ם תמיד מחנך אותם. בכל דרכיך דעהו, כל פעולה ופעולה שאדם עושה, הוא צריך להבין שהוא עכשיו פועל את הפעולה, פעולות גדולות בעולם. הכל לשם שמיים. טוב, דיברנו היום כמה וכמה עניינים. בעזרת השם, אולי מחר יהיה לנו גם בבוקר, יש לנו איזה לימוד, ובעשר ורבע אנחנו עומדים איזה סוגיה בעיון. בעשר ורבע, בדרך כלל זה הציבור לא תמיד מגיע. לא יודע. מה? עשר ורבע, בעשר ורבע בעזרת השם. יש שבת שלום לכולם.